שלום שלום. אנחנו, מה שנעשה היום זה מין פתיחה כזאת. קודם נדבר קצת באופן כללי על מה אני רוצה לעשות בשיעור הזה ואיך נעשה אותו. אחרי זה נקרא כמה קטעים של רוזנצוויג כסוג של מבוא לכוזרי. מה שמך רק שאני
יודע?
נתנן. נתנן, ברוך הבא. למה הגעתי לרעיון הזה של ריאל ורוזנצוויג, ולמה קראתי לזה התגלות כאן בסוף? התיאורון היה כזה, בגדול למדנו שנה שעברה מורה נבוכים, וזה מושך לכיוון מסוים, והיה לי בגדול מחשבה מלכתחילה הייתה לעשות את זה כחלק מאיזושהי תוכנית רחבה, בסוף זה יצא קצת אחרת. אבל כאילו לומדים את הרמב"ם, אז ראוי ללמוד גם את הכוזרי כסוג של צד אחר כזה, מסלול אחר. אבל היה לי קושי עם זה. קצת התרחקתי ממנו אז, אבל בזמנו כוזרי לא מספיק עניין לי וחיפשתי איזה דרך להיכנס אליו. גם לא עניין, זה לא בדיוק, הכוזרי אני מרגיש באזור שלי שאני נמצא בו לפחות שהייתי בו, הוא ספר מאוד מאוד טעון שמאוד מתעסקים איתו והיה לי איזה צורך לחפש דרך אחרת לגשת אליו. ומשל זה ככה עולה, כמה מכם למדו כוזרי? חלקים לגמרי? בשיעור א'? צריך העניין?
גם.
גם? לא, אני מתכוון שמה שאני מתכוון לומר בדיבור הזה, שכוזרי זה הרבה פעמים ספר שלומדים בשיעור א' מתוך בישיבות מסוימות, מתוך פרספקטיבה מסוימת, וגם אני עשיתי את זה, אם כי לגמור אותו עד הסוף בשיעור א' לא גמרתי, נראה לי כמו רוב האנשים, מתקיים איזשהו מאמר שני שלישי, אבל קוראים אותו מזוויות מסוימות, בעיקר במקומות שהם שייכים להקשר של מרכז הרב, דברים כאלה ששם הקריאה היא דרך הפרספקטיבה של הרב קוק, עם הדגש על הסגולה, הדגש על ארץ ישראל. לא שזה קריאה לא נכונה חלילה, אבל לפעמים צריך לרענן את הדברים, והמחשבה שהייתה לי זה להיכנס לכוזרי דרך רוזנצוויג, וזה עובד לשני הצדדים. זה עובד לשני הצדדים במובן שזה גם מאפשר לי, אפשר לי, ואני מקווה שיאפשר גם לכם, להיכנס לכוזרי מזווי קצת אחרת. אם נזרוק כמה מילים ונמחיש את זה במהלך החודשים הקרובים, להיכנס יותר מהכיוון הקיומי ולא הלאומי נגיד, וגם לא הפילוסופי כל כך, שזה דברים שנמצאים אצל שניהם, אבל זה יותר כניסה לדגשים כאלה. באופן, ובכיוון השני, מה שזה עובד לי, שהתעסקתי קצת עם עוד את זה בשנה שעברה, והיה לי רצון לעסוק בו, אבל יש איזשהו קושי קצת, הפחות לי, להכניס אותו פה לבית המדרש בדלת הראשית, אז הכוזרי מבחינתי זה הדלת האחורית. כי יש זיקה ביניהם, זיקה מוצהרת, ויש גם ברמה המיוחרפית וגם ברמה התוכנית. ולכן מה שאני בעצם רוצה לעשות אחרי כל ההקדמה הזאת, זה לקרוא את הכוזרי. קצת במשקפיים של רוזנצוויג, כמובן שאני עכשיו קורא את הכוזרי ומלמד אותו לא יודע כמה שיעורים הקרובים, מלמד אותו איתכם מתוך התמקדות וקצת בשימוש במושגים שהם לקוחים מזה שאני כבר מראש מייעד את רוזנצוויג כשלב הבא בדיון. ולכן אני מתמקד לדברים מסוימים ולכן אני מדבר במושגים מסוימים. מה שאני הייתי רוצה שנעשה זה שקודם כל נלמד כוזרי, עוד מעט אני טכנית בפועלך, ואחרי זה נעבור לרוזנצוויג, ונתחיל עם רוזנצוויג דרך בהתחלה כסוג של המשך של ריאל מבחינת מסוימות, איפה הוא ממשיך אותו, איפה הוא משלים אותו, איפה הוא מגלגל אותו למקומות אחרים, ואחרי זה גם נוכל להתגלגל איתו למקומות שהם אולי פחות צמודים למה שריאל עושה, כי נראה לי שאפשר ללמוד ממנו הרבה דברים, והוא שווה עיון. בדרך כלל הוא גם לא מוכר, אני לא אכנס היום להקדמות ביוגרפיות, נדבר לזה בהמשך. זה מבחינת התמונה הכללית. אני גם מקווה שזה שכוזרי, זה ספר שצריך ללמוד, יגבש לנו איזה גרעין חזק של לומדים, ואז הוא נוכל להמשיך לרוזנצוויג ולא נמצא אצל אנשים בראש סדר העדיפויות שלהם, משום מה, אבל לדעתי כאמור שווה בהחלט עיון. כן, מבחינה טכנית, הקדמה נוספת, מה שאני רוצה לעשות עם הכוזרי זה ללמוד אותו, כך אני חושב כרגע, יכול להיות תוך כדי תנועה, אני רואה שזה לא כך הולך ואז נשנה, אבל הכוזרי, כמו שאתם מכירים, הוא בנוי בצורה לא מאוד שיטתית, במובן שהוא לא עובר נושא נושא, אלא הוא מתגלגל והוא חוזר לנושאים אחרי זה, לפעמים מקצר, לפעמים הוא מעריך. מה שיוצר את הקושי, שכשאתה קורא אותו על סדר, אז יש דברים שלא מתבררים לך עכשיו, ומתבררים לך אחרי זה, ולפעמים יש לנו סתירות, וכבר נכתבו על זה הרבה דברים. ולכן, מבחינה תיאורטית, הגיוני יותר היה אולי לחלק אותו לנושאים, וללמוד פסקאות שקשורות לנושא. אבל זה משהו מאוד מעולץ. זה לא במקרה הוא כתב את הספר ככה, ויש לו הרבה מהאפקט הספרותי שהוא בנוי על איך שקוראים אותו ועל הרצף של השאלות והתשובות. לכן אני מנסה לעשות איזשהו איזון בין שני הצדדים האלה, בזה שאני מעלה לסדר בדילוגים של חלקים שנראים לי פחות עקרוניים למה שאני רוצה להפיק מהספר הזה. אם יהיה למישהו ביקורת ויצא דעת, נלמד איזה משהו שאני רציתי לדלג עליו, אז דבריו יישארו. אבל כן, נעשה את זה ככה באופן שכשיש משהו שהוא עכשיו מתעסק איתו בצורה קצרה, ואני יודע שהוא יתעסק איתו ברחבה אחרי זה, אז את ההתעסקות ברחבה נעשה אחרי זה. נאסוף לנו לאורך הדרך כל מיני בוקמרקס כאלה, ולכל אחד מהם נמצא את המקום שבו נדבר עליו גם בתוך הקרצה למקומות האחרים, וגם נעשה את השלב הבא של איפה זה נוגע לנו ומה אנחנו עושים זה. ככה נוכל, אני חושב, גם לעקוב אחרי ההתגלגלות וגם לקבל את ההסתברות של הנושאים. זה מה שנראה לי, תוך כדי תנועה נראה, תגיבו, תנו פידבק ונגלגל. עכשיו, מה שאני הייתי רוצה לעשות עם הספר הזה, אם ככה נעשה איזושהי מפת נושאים סכמטית ביותר, מה שאמרתי שאני ניגש אליו דרך, נגידי אולי גם לפני זה, מבחינת, לא יודע כמה אנשים פה למדו מורה מנוחים שנה שעברה מעטים, אבל מבחינת הראש שלי אני עובר בזה איזשהו רצף, איזושהי תנועה מקצה שמייצג אותו הרמב״ם, שהוא נאמר ממקד את החיים הדתיים בשכל, באינטלקטואל, בחשיבה, בלימוד. נריהה ליתן לנו איזושהי קונטרה שבה עיקר ההתעסקות שלו בספר, ולכן אני גם קורא אותו גם בתוך רוזן וגם בתוך איזושהי קונטרה לרמב״ם, אני הייתי שם את זה באמצע כזה. זה... לכן אני קראתי לזה התגלות בעצם. התגלות בכותרת למה שאפשר לנסח בעוד כמה מילים, שהחיים הדתיים... החיים הדתיים מבוססים על... נקרא לזה... הוויה ממשית נניח, או לפחות המורים לנו מבוססים. אנחנו נראה כאילו השאלה אם זה באמת עובד לנו או לא, אני לא חושב שזה עובד לנו, אם עוד לא שזה עובד לנו, זה אחד הדברים שאתה תדבר עליהם. אבל זה אומר שהרובד הזה של החוויה הממשית הוא קודם לכל הרבדים, הפילוסופיים, האמוניים, הציוויים, הכל מבנוי על איזושהי ממשות של אירוע שהוא קורה. וכל המחשבה והדיבור צריכה לצמוח מתוך הדבר הזה. זה כסוג של כותרת, וכל מה שאנחנו נעשה זה לפתוח אותה. מה שאני חושב שאפשר לראות אצל ביאל, שאחד המסלולים העיקריים בספר שלו זה זה להבחין בין דתיות כזאת ובין דתיות פילוסופית. זה אחד מהצירים העימותיים המרכזיים. יש לו עוד עימותיים שהם מבחינתי הם פחות מרכזיים. עכשיו, סביב הדבר הזה יש כל מיני נושאים שהם קשורים אליו בכל מיני מידות של מרחק, לכן אפשר לעשות את זה ככה מסביב. יש את השאלה של המסור. מה היחס עם זה לבין שאנחנו עומדים ומבססים על מסורת? מה עוד כתבתי פה? תנועת ישראל כמובן גם צריכה להיות פה באופנים שאני חושב אותה, ודמות האל נקרא לזה. מה עוד רשמתי לי פה? בריאת העולם גם נמצאת פה. מעגלים אולי קצת יותר רחוקים, יש להם דיונים על הניסים, דיונים על ארץ ישראל, יותר רחוקים מכל מיני בחינות שאני אראה תוך כדי, אבל כרגע אני אקח אתם את יותר רחוקים, כי מבחינת העניין שלי אני יותר מוצא את המרכז כאן, את הדברים האלה קרובים יותר אליו. כל הזמן זה סוג של ממש נושאים שאנחנו נאסוף אותם באורך הדרך, ואני חושב שנוכל לראות גם שהם חלק מהראשי גשר שיאפשרו לנו את המעבר לרוזנצוויג אחרי זה. זאת אומרת, עיקר העניין זה ההתמקמות במרכז הזה. האופן שבו מתקשר לנושאים האלה היא חלק מההבדלים והדמיון ביניהם. עוד דבר שאני אגיד כהקדמה, זה מתחיל לצאת מהגיע. אנחנו לומדים ספר שהוא נכתב לפני 1,000 שנה, פחות או יותר. כן, ריאל חי נולד בסוף המאה ה-11, אני חושב שיודעים את השנים המדויקות, לא רשמתי דודה משוערות. לא יודעים בדיוק מתי הוא כתב את הכוזרי, יש הרבה דברים לנהל איזה תוך כדי, על האם הוא כתב אותו בחלקי, האם יש סתירות, יש איזה כל מיני תזות וספרים. אנחנו נלמד בפשיטות כדרכו של ישראל סבא לפי הסדר, אבל אני חושב, מה שאנחנו נצטרך לעשות, מה שצריך לעשות תמיד במוסחן מסוים, זה לראות איך הדברים עוברים, זאת אומרת, לפעמים אתה צריך לקחת ולקחת איזשהו רובד מהדברים שהוא אומר ולתרגם אותו לשפה אחרת, לקחת איזשהו, נגיד את התנועה הבסיסית ולא את האופן שבו היא מתבטאת, לקחת למשל את מה שהוא אומר ולא את הדעות שהוא מתמודד איתם, ואז לראות האם כשאני מזקק מזה איזושהי אמירה יותר יסודית, אולי יותר מופשטת, איפה היא עכשיו נמצאת אצלי, איפה היא, מה אני מתמודד. זה שאלות שאני עושה שאני אגע בהן תוך כדי התנועה. אוקיי, טוב, זה כהקדמות. יש תגובות להקדמות האלה? משהו? תענות, מענות, הצעות? יפה. אז תכלס, אנחנו נלמד כוזרי, החל משבוע הבא. מה שהבאתי פה היום, זה דברים שאני רוצה כבר כדי להתחיל כבר את הלופ הזה. אולי גם תוך כדי נעשה קצת קישורים, תוך כדי שנלמד כוזרי. למה הבאתי דברים של רוזנצוויג? קטע ראשון שהבאתי קשור לזיקה ביניהם, בוא נקרא אותו קודם. זה על דרך הדחקה עדיין, אבל הדברים היותר תוכניים נצטרך להגיד לכם תוך כדי, המכתב הזה לא מעט. אולי אני אגיד בכל זאת שזה משפט וחצי לרוזנצוויג. נולד בסוף המאה ה-19, נכתב ב-1930 ומשהו 33 אני חושב, בגיל צעיר, במחלה. נולד משפחה יהודית מתבוללת. אני אעשה, כשנגיע אליו אז נעבוד יותר על הביוגרפיה שלו באופן שיהיה מעניין ויתחבר על דברים שנלמד. אבל נולד משפחה יהודית מתבוללת בגרמניה והתקרב ליהדות בגיל שנת ה-20 שלו כמדומני, לא זוכר בדיוק. ונכנס לזה בצורה מאוד חזקה, פתח בית מדרש, כתב את הספר כוכב הגאולה, לפני זה כתב הרבה מאמרים, הפך לדמות מאוד מרכזית באיזשהו סוג של התחדשות יהודי שנוצרה סביבו בגרמניה בשנים האלה, ואז הוא חלה בניוון שרירים ובמשך הרבה שנים היה משותק, כתב תוך כדי הרבה דברים, אבל בזה בעצם סיים את תרומתו לעניין. הבית מדרש שהוא הקים התקיים, אני חושב, עד תחילת מלחמת העולם השנייה, והיה מאוד משמעותי בשנים האלה. עכשיו, הוא לא היה באורתודוקסיה במובן שהוא לא חזר בתשובה במובן הקלאסי, אבל הוא כן יצר איזשהו זרם שעשה איזשהו תהליך של התקרבות, גם בהקשר של שמירת מצוות, ובמובן הזה הוא היה יותר קרוב. הוא לא, גם לא התחבר נגיד לזרמים הרפורמיים שהיו בסביבתו, ההורים שלו שהכירו ממנה זו או אחרת, אלא הוא ניסה ליצור איזושהי יהדות שיותר מחוברת לרבדים האותנטיים שלה. עכשיו, ובתוך הדברים האלה, באיזשהו שלב, מחלוקת מתי בדיוק, הוא התחבר מאוד ליהודה הלוי. ליהודה הלוי. מעשית זה אומר שהוא תרגם שירים שלו לגרמנית, כתב להם הערות, לא מזמן זה יצא בעברית, אנחנו נלמד קטעים מתוך זה. וחוץ מזה, גם יש פה את האיגרת הזאת שהוא כותב לאימא שלו ב-1929, שהיא קצת אומרת משהו עליו, קצת איזושהי פתיחה לזיקה ביניהם. ליאור רוזנצוויג זה אחד הקרובים שלו, אני חושב. לא, סליחה, אולי זה לא. הוא מתייחס פה לירבן כהן, שבהמשך נראה אותו שוב, שהוא היה סוג של תלמיד שלו, זאת אומרת, רוזנצוויג היה קצת תלמיד של ירבן כהן בשנותיו האחרונות. אז ליאור רוזנצוויג אמר כי כהן, ירבן כהן סיבה כי בתרגומים העבריים של כתבה השתמשו בשם יחזקאל, יוסיפו הם רק מסוגן. גם ירבן כהן היה לו בשנים האחרונות שלו איזה סוג של חזרה ליהדות, ולכן גם חזר להשתמש בשם יחזקאל. אז בהקשר הזה הוא כותב לאמא שלו את המכתב הזה, וזה כנראה אמור להיות סוג של הוראה על איך לכתוב את השם שלו על הספרים, על התרגומים העבריים שלו, אבל לא קיימו את זה משום מה. נא?
יחזקאל כהן זה פחות
טוב. אני חושב שזה אכן ככה, בהוצאה של דת התמונה מקורות היהדות כתוב יחזקאל וסוגריים ירמן כהן. אבל זה עובד. אז זה עובד, אבל לא כתוב. אבל עוד רגע, זה עושה פה עכשיו דרוש שלם. אני יודע כשמי העברי לוי. כן, כמו שנוהגים היום בחו"ל, הרבה פעמים קוראים שם לועזי וקוראים שם עברי בברית. אולי לא משתמשים בו בדרך כלל אף פעם. תלוי. אני יודע כי שמי עברי לוי צריך היה להתאים לשם לואיס, שזה כמדומני היה סבא שלו. כן, סבא שלו, אבל זהו דבר מביש. כי כל האמרציות של מקורי תלויה בזה. השם לוי נדע בדרך כלל לוויים, כן, והוא לא היה לוי. כנראה בזמן ברית המילה שלי קרא דבר מה, בדומה למה שנתנסיתי פעם לפני 30 שנה בברית המילה של רותי גוטהלף המסכן. כשהמוהל הגיע למקום בו צריכים לתת שם לילוד, שאל מהר בין זמר לזמר, מה שמו? הדוד רייכרד הסתובב במבוכה, ומישהו קרא ראובן, קראו לו רודולף, ראובן זה דומה. הוא קרא לדוד רייכרד והוא חזר ואמר ראובן, והמוהל זימר תרועות שיר לכבוד לידת כוח זו. זה כבר נותן לנו קצת הרגשה על הרקע שהוא נולד בו. שבו עושים ברית מילה, אבל השם העברי הוא איזה סוג של המחצה כזאת, לא משקיעים בו שם של מחשבה, וככה הוא מניח שקראו לו לוי כי זה דומה ללויס, בסדר, אבל הוא לא מסתדר עם זה. הטרגיקומי אינו מסתיים בזה. שמו של הסבא לויס בוודאי לא היה לוי, אף מפני שאני מתוך קלות דעת, אף נתתי שיחרטו שם זה על קבר אבא. שמו היה באמת, כפי שראיתי אחר כך במצבה של הדוד טראוגורץ, חקירת שורשים. שמו היה יהודה. שם שתואם אפו ללויס, כי לויס זה אריה גור יהודה על פי פרשית וכו'. בדרך המתוקנת, שמי היה צריך איפה להיות יהודה בן שמואל, כך קראו לאבא שלו שמואל. ובכן, שמי זהה בדיוק עם שמו של האיש הגדול, שאני איני אלא גלגול בינוני שלו על דרך העיבור יהודה הלוי. עוד הערה מבואית שקשורה גם אליו וגם לכוזרי, צריך נראה לי באופן כללי להיות רגישים שקוראים ספר לסגנון הספרותי שלו ולקרוא אותו מתוך הזווית הזאת, לראות איפה לחפש את המשמעויות. אז לכוזרי זה מאוד נוכח לספרותיות שלו, השאלות, התשובות, הפתוס, איפה הוא מתלהב, איפה הוא מעריך. אצל רוזנצוויג אפשר ישר כאילו לראות את המשחקיות, יש איזה מין אירוניה מסוימת שמלווה הרבה מן תקציבה, יש כל מיני אמירות שהן חצי משויות, לא חצי רציניות, ופה זה מאוד נוכח, כאילו אני לא חושב שהוא האמין לגלגול נשמות, לא נראה שייך אליו, אבל הוא כן משתמש בביטוי הזה, שהוא קורא לעצמו גלגול הדרך העיבוב של יהודה הלוי, והוא משקיע מחשבה וניסיון להוכיח את זה בכל מיני דרושים. מעבר לזה, אפשר מאוד לראות פה את המקום של מישהו שגדל מתוך איזשהו ניתוק ומנסה ליצור איזשהו חיבור, גם אם הוא קצת בדיוני וגם אם הוא חצי בצחוק, אי אפשר ברצינות לקשור את עצמך עכשיו כאלף שנה ואתה יודע רבי, בכל זאת הוא עושה את זה. לפעמים גם איזושהי רמה של אירוניה אם מאפשרת לדלג מעל הביקורת ובכל זאת לעשות איתה משהו. יש גם דיבורים של הרב שגר על האירוניה בהקשר הזה. זאת אומרת, הוא במובן מסוים אני חושב יוצר לעצמו פה איזשהו שושלת אלטרנטיבית במקום המשפחה שלו שהיא מאכזבת אותו מהבחינות האלה, והוא מדלג וקושר את עצמו ישר לרבי יהודה הלוי, מה שאנחנו נראה במשך השנה שלא בחירה שרירותית, אלא באמת הוא ראה בעצמו וראה ברעיונות שלו איזשהו גיבור מודרני של ריהל ושל הכוזרי, שזה את ההשוואות אנחנו נעשה אחרי שנעבור על ריהל ונראה גם קצת תוך כדי.
אני חושב זה
נראה
שזה
נכנס כאילו שלו. נכון, למרות שגם פה אתה צריך לראות מה זה אומר השם, ברגע שהשם הופך להיות משהו שהוא מתגלגל בעולם השרירותי הזה שבו מפיצים אותו עבורית מילה ככה. זהו, זה משחק הזה, לא ברור אם לוקח את הלוי או לא, נכון? אני כבר אומר, אני לא לוי, זה אמרה שאת לקרוא לוי, מצד שני הוא מחבר את עצמנו ביהודה הלוי. אני חושב שהוא משחק על שני הדברים. בכל אופן, יש לנו פה מקרה של גלגול, אנחנו צריכים להבין את תורת הגלגולים הזאת. ואחד מהדברים, אז עכשיו יש כל מיני מקומות שהוא מתייחס לריהל. אחד מהם נראה לי מתאים בגלל שמבחינתי הוא התחבר לקושי מסוים שיש אותו, אני חושב, עם ספר הכוזרי אצלי, וראיתי את זה גם אצל אחרים שהתקלתי בזה, התחושה שזה ספר אפולוגטי, משתמש במידה הזאת שעכשיו לראות את זה וכתב עליה מאמרות שהבאתי ממנו קטעים, הכוונה שהוא מנסה להצדיק, הוא לא אומר את מה שהוא חושב באופן ישיר, אלא הוא מנסה להפוך, כאילו יש לי איזושהי, אני מאמין באלף, בית וג' ועכשיו אני מנסה להוכיח שזה באמת נכון. אתה מקבל איזושהי תחושה מאולצת לפעמים שהתוצאה ידועה מראש, הטיעונים תפורים, המבקרים, הרמה שלהם היא נמוכה יחסית יש איזה סוג של המלך ככה מהדהד את הטענות של החבר. הרבה פעמים מרגיש איזושהי מועקה בספר הזה מהבחינה הזאת. ולכן מה שאני רוצה לעשות דרך הקטעים של רוזנצוויג כשהבאתי זה לתת איזושהי קריאה אחרת כהקדמה לאיך לקרוא אני חושב את הכוזרי באופן שזה לא יעיק ובאופן שזה יהיה יותר יפה ונחמד, ואני אנסה לעקוב אחרי זה בהמשך. לכן הבאתי קטע שרוזנצוויג כתב אותו כסוג של ביקורת על שני ספרים שיצאו בזמנו, לא משנה, בתוך, ביחס לספרים האלו נותן איזושהי הקדמה שהוא מנסה לאפיין את כל איזה המחשב היהודי, אנחנו קוראים לזה מחשבת ישראל, חשיבה על היהדות במשך הדורות, הייתה לנו מסך של האפולוגטיקה, יאללה, בואו נקרא. רבים הטוענים שאין דוגמות ביהדות, אין עיקרי אמונה. מרובים מהם עונים אחריהם המת. ואם כי אין לקבל את דבריהם, דהיינו מבט חטוף אחד בתולדות ישראל, או בסידור תפילותינו, כדי לעמוד על היפוכם, הרי את קבלת דבריהם יש לקבל. האמת היא שדוגמות יש ביהדות. דוגמטיקה אין בה. ואומנם, ראויה מבחינת זו לתשומת לב הנקודה שבה נדרשים חזר לסוגיה זו, שבה נאחזו ממילא האחרונים שבאו בעקבותיהם לקבוע את הדוגמות היהודיות. גם דיני נפשות ופרשת העונשים, נדונה בעיית העונש שבעולם הבא. תוך כדי כך, כן, פרק חלק, מונה המשנה את האמונות שהכופר בהן אינו חייב לרמב"ם. בזה ניתן לרמב"ם לבית מדרשו כאן רחב להתגדר בו, כן, עם פסוקים עיקריים משם. סוגיה הלכתית היא כבר גוררת את הדרישה במטאפיזיקה הדתית, ואומנם יש לתמוע על כך, בפרט לאור הנטייה המטאפיזית המיוחסת לעמנו והמצויה בדורנו בלי ספק. אז קשייה ראשונה, למה העיקרי אמונה לא מופיעים בצורה יותר מדי רצינית? הוא אומר, לא, אי אפשר להגיד שהם לא נמצאים, זאת אומרת, אין לנו פה איזה קטע ליבוביצ'יאני כזה נגיד, שאין בכלל עיקרי אמונה, צריך להאמין לשום דבר, יש רק מצוות. ברור שיש. מעניין גם שהוא מוצא אותם בתפילה, זה דבר שהוא אוהב לעשות אותו, לקרוא את הסידור התפילה, לקרוא את הטקסים היומיומיים, את החגים, במקום שבו נמצאים האמונות. אבל ברגע שאתה שם מקרי עמודה בתפילה, הם אלה ברור שהם לא נמצאים שם כפילוסופים, הם נמצאים שם באופן אחר. הם לא, אז אני חושב שמשהו מתכוון שאין דוגמת, יש דוגמת, יש דוגמת, אבל אין דוגמטיקה. זאת אומרת, גם אם יש עיקרי אמונה, הם לא מצווים, לא חקוקים על הקיר. אלא אם כן, אתה הרמב"ם, אבל אתה בא לחוקק אותם, ואחרי זה מכניסים את זה גם כשזה רוצה תפילה, תחשב מה זה עושה. אבל אני מנסה להכין פה איזושהי התנהלות שבה עיקרי אמונה הם על הדרך, כן, מסוגל הלכתי, צריך לחשוב למי יש לי כולם הבית, מי הורגים את מי לא, אז שם מזכירים את זה, אבל זה לא, לא ככה מתחילים. מה זה אומר? בוא נראה עוד קצת. עוד תגדל התמיהה אם נעיין בתוכן הדוגמות הללו. דנותם באלוהים, בתורה מן השמיים, בגאולה משיחית, במסתרף מכל אלה, וידעותו רעיון החודר את היהדות כולה. שרק הוא יש בו כדי לשוות משמעות לתורה או לבאר את קיומו של עם ישראל עד היום הזה, רעיון בחירת ישראל. נפקד מקומו. רעיון מרכזי באמת זה של היהדות. חוקר נוצרי שחונך על ברכי הקריסטולוגיה, אם נסתם מצפה לו במקום הראשון של הדוגמטיקה היהודית, או לפחות במקום השני, סמוך לתורה על אלוהים. והוא אינו איזה כאן כלל, למשל בגימל עיקריו של הרמב"ם, אף לא בספרה פילוסופי, אם כי מיועד הוא להיות מורה לאלה שנבוכו בעיקרי יהדותם. עוד כי הערה זה שאצל רוטנס, ואחד הדברים שמאפיינים אותו זה שהוא מסתכל על היהדות מנקודת מבט של השלב הנצרות, כי זה האחים שהוא חי בו. וזה מעלה כל מיני דגשים, כמו השאלה הזאת, אותם שאלה הייתי. תגיד אותם כאן שבחירת ישראל לא נמצאת בעיקרים. להפך מה?
מכן.
מה? מכן?
כן.
למה? לא צריך להאמין בזה? השאלה מה זאת אומרת זה לא נמצא שזה, על זה בדיוק זה נאמר. אבל זה, פה אני חושב אפשר לראות למשל את השאלה שעולה לו, בגלל שהאימות הוא מנצרות הוא אימות סביב רעיון הבחירה. לכן כאילו, הוא בעצמו מסתכל קצת מכל המבט של מי שחונך, לא חונך, אבל מכיר. ולכן השאלה הזאת סביבה, העיקר חסר לי מספר, זה לכאורה אמור להיות העיקר. אני חושב גם שבלי קשר לזה, זה אמור להיות העיקר במובן ש... אתה מדבר איתי על תורה מן השמיים, למה התורה מן השמיים הגיעה דווקא אלינו? אתה מדבר איתי על יעולה משיחית, תלוי אם אתה מבין אותה, כי מיוחסת לעם ישראל דווקא. אז יש פה איזשהו רובד בסיסי שהדברים האחרים מובן מסוים חלים עליו, שיש לזה זו עוד
שכנסת לתחום. אבל אתה מוקד לא,
אני חושב שהוא מניח שוודאי שאתה אמור להאמין שזה משהו יסודי, להניח שהם יבחרו. עכשיו השאלה, למה לא מתעסקים בזה, למה לא מדברים על זה, למה לא מסבירים את זה?
כאילו, אם השאלה ש... אני לא נגדל רוצה להגיד מה מפחיד, כאילו, אם אני מדבר על למה ישראל, למה, כאילו, הסיבה הייתה שישראל יבחרו לשים את זה כאיזה יסוד מסוים שהוא, לא יודע, לאחר מכן, לא יודע, ייצב את מונחים של סגולת ישראל, אני אומר משהו כזה, זה דבר אחד, שאלה, כאילו, שזו שאלה ש... אתה מבין, אני לא מרגיש שנמצאת פה, אפשר כאילו עצם העיסוק בזה, אבל עצם העיסוק בזה, כאילו, זה אנשים שנמצאים בפנים, זה אנשים שהם, כאילו, שהם עם ישראל לא מתעסקים בזה, לא שאלתי למה הם נבחרתי, אני מניח שנבחרתי, כן, אבל זה לא מוצב כדוגמה, כי זה, זו הנחת המוצא הראשונית
של הדין. אבל מה זה שמיים, זה היה, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת,
לא, מה שאתה אומר זה פחות או יותר מה שהוא יגיד עוד רגע, וזה נכון גם מה שאתם אומרים, שזה נכון גם לגבי העיקרים האחרים. אני חושב שמה שהוא עושה פה בבנייה של הטיעון זה ההנחה שלגבי בחירת עם ישראל זה עוד יותר מובן מאליו. זה כאילו הבסיס של המובן מאליו עם האחרים. בואו נקרא עד סוף הפסקה ותראו שהוא בונה את זה, זה באמת הכיוון שהוא ילך אליו. זאת אומרת, הוא מוטרד מהשאלה שזה לא מוצב כעיקר אמונה ומזה שלא מתעסקים בזה. בואו נראו שהוא יגיד גם את זה. כן, גם כאן, באמצע שם, כמו בכל מקום, הוא, כלומר, רעיון הבחירה, משמש הנחה למחשב. זו מילה שמעצבנת של תרגום מגרמנית, אני לא מוכן להתעמק ממנה, כן, לחשיבה לצורך העניין, כשם שהוא הנחה לחיים, ואילו לכלל ביטוי אינו בא, מובן ומאליו. אמת, נרקמים עליו שירים ודברי תפילה חדשים למכרים, נמכרים. משקפת אותו האגדה הפרשנית באלף עברות, בעד תכונתו הקבלה, שבה הוא מתעצם התעצמות מיתולוגית. דברים, משמעות תבנית, בכל מלבישים אותו, רק לא בנוסחה דוגמטית. אם נוציא מן החשבון, את האחד הגדול, יודע לביא בכוזרי שלו. היונק מכל אותם הכוחות האחרים שהזכרנו. אין רעיון הבחירה ניתן גם עניין לפילוסופיה לנו. העניין של ההוצאה של ריאל זה נקודה שאנו נגיע אליה במשך, אבל קודם נשבונן במסביב. כל הקיום היהודי מלא אותו וניסה על ידיו, וכל טבע בלתי אמצעי של קיום זה הוא מפקד. אך התודעה, כל אימת שהיא אומרת להתנסה על פני הקיום שהוא לעצמו, מתכחשת לו. טעמי הדבר עמוקים ותוצאותיו מרחיקות לכת. כאן מצניע ציבור רוחנית עצם ישותו מהערה רוחנית. הווה אומר, לא די לו בכך להיות ציבור רוחני, אלא רוצה הוא להיות מה שעניין הוא בעליל. בניגוד לציבורים אחרים המאוגדים איגוד רוחני בלבד, ציבור טבעי, קרי עם. הממשות הכבירה של ההוויה היהודית יצרה להתריס להגנתה העצמית. לא נעצור את הכל לפני ההמשך, נתבונן בטיעון הבסיסי. מה אתם יודעים? יש לו כמה מידות מפתח שאנחנו צריכים לתבונן עליהם, התודעה והקיום והציבור הטבעי והציבור הרוחני. בואו ננסה קצת לפתוח אותם. הסוג הזה, ניגוד לכוכב הגולה שהוא יותר גדול, הוא אף פעם לא אומר את הנקודה באופן ישיר, הוא בדרך כלל ככה זורק להיות כאלה שזה קצת מתיש, אבל זה גם מאוד הופך את הלב של הקריאה היציאותית, זה חלק ממה שאני מחבב בקטעים האלה, אבל אני אומר שצריך פה מעורבות. אז מה אתם אומרים? מה אתם מבינים?
אני
חושב שזה שמר ראשון, אני חושב
שזה יצא לי יותר שקוראים מהרוחנית, אני חושב שמסגר, זה גם כאלה
חיסרון. חושב שהוא מתייחס לזה כחיסרון?
לא, לא, זה חיסרון של יתרון. עובדה שלא עושים איזה עניין, כי זה שעושה את זה, זה היה אפשר לעשות את זה, עושים איזה עניין, איפה זה כאילו עניין, גאווה עצמית, וכל איזה עניין, כאילו, פה כאילו, שבים נעים זה, כאילו, שזה מזור שאני אומר את התמונה הזאת שלי.
איך זה מתחבר אבל לכל העניין הזה עם הדיונים, העיקרי אמונה, עם זה של הרמב״ם לא כותב על זה, והמורה נבוכי, זה כמובן זה נשת חד מחלשת בדרכים אחרות. אולי אפשר לך, נראה לי, איך הולך לחבות את זה? לא, זה עושה רעש, שלא מציג. לא? מה זה לחוץ את זה עכשיו? זה מהמהם כזה. מה עוד? מי עוד רוצה לפתוח פה את העניינים? משהו על התודעה והקיום. נשאל את זה אולי אחרת.
כל הדוגמות באיזשהו מקום באות לעצב את הקיום היהודי, זאת אומרת לי, הגאולה נותנת לו איזה וקטור קדימה, אלוהים, כאילו כל כזה שהוא מעצב אצלו את האורח חיים שלו, את האופן הקיום שלו. כאילו, על זה אפשר לדבר, כאילו, להגיד, בכך אנחנו מאמינים, כאילו, אולי אפילו זה שאנחנו מדברים על זה, מה שיוצר את זה, וכאילו יש איזשהו דבר, כאילו, על הבחירה עצמה, זאת אומרת, הקיום שלנו עצמו, כעם, איכשהו משהו פה כזה, כאילו לא... זה כאילו... אתה לא יכול לדבר על הקיום שלך כעם, כאילו, ו... אני לא מספיק מבין מה... זה קצת זה בורח לי, כאילו.
כן.
מה זה הרוחניות שמפריעה לו, אבל כאילו... איכשהו שם זה כאילו לא... לא עובד, כאילו, עדיף פשוט לחיות את זה, כאילו, ולהבין... אנחנו עם, ולכן אני כאילו, אני מתחיל איזה שנה שאני עם. כאילו, הכל עובד על זה, על כי זה שאני עם, אבל לא ברור לי. זה מתחמק ממני.
אני פשוט טוען שכאילו, לא יודע, אני מובן ממני הכי פשוט שאני אומר שהתודעה היא כאילו, היא נותנת להפרחה, או היא מנתקת מה... כאילו, שזה כל מיני השלכות, כאילו... מה שאני חושב על הקיום, כאילו, יש משהו מנוכר, ובעצם, כאילו... כמו הקיום עצמו.
אז זה למשל כיוון שאנחנו נראה שהוא מאוד מרכזי בכוזרי, להראות שהחשיבה הפילוסופית לצורך העניין היא אף פעם לא מספיק יציבה, היא אף פעם לא, או שהיא מובילה אותי למקומות אחרים, היא מוגבלת מאיפה שהיא יכולה להגיע אליו, ולעומת זאת הקיום עצמו, המפגש, מה שקראתי לו פה, בהתגלות באופן הרחב יותר, הוא נותן משהו שאי אפשר להגיע אליו.
זה מאמר הפילוסופי, פה זה כאילו, אם אני נוסיף את המילה מנוכר, זאת אומרת, משהו כאילו שהוא בחוויה הוא...
גם זה יהיה, זה תמיד ילך איתו ביחד, שזה לא ודאי ושזה מנוכר, זה מוביל לאלוהי אריסטו ולא לאלוהי אברהם. זה יהיה אחד הצירים המרכזיים שנעמוד עליהם. באמת אני חושב שזה נמצא פה גם, במובן שיש את הקיום הטבעי ואת כל ההצדקה הרוחנית שאתה תיתן לו, אף פעם לא תיתן את אותו דבר שיש דווקא כשאתה לא מדבר על הדברים. אני חושב שה...
כן, זה ממש להיחד יהיה, האם זה באמת רק על הקיום, זה העיקר...
אני חושב שמה שהוא אומר פה, הטיעון שלו הוא מתגלגל, כמו שאמרתי, הוא מתחיל מזה שיקבל אמונה באופן כללי, אם לא כזה שעושה בדרך כלל, במיינסטרים נגיד, והוא ממשיך בזה שבמיוחד העיקר הספציפי הזה שהוא אפילו לא עיקר, זאת אומרת יש את הדברים שהם ממש כאילו צמודים חלק מהקיום, זאת אומרת דברים שהם בדרך כלל הם מובלעים לנו בתוך הקיום, זה לא שאין עיקרי אמונה, זה לא שאין מחשבה, אלא שבדרך כלל חיים אותה בלי להתעסק איתה באופן המסוים הזה, הפילוסופי, הדוגמטי, את שני הנגימה, אני חושב שהוא תופס בזה. ועוד במיוחד העיקר הזה שהוא ממש מדבר על הקיום עצמו, משהו שהוא הבסיס של כל מה שעומד מעליו. עכשיו, אני חושב שהאלטרנטיב שהוא מתייחס אליו, הוא גם מדבר על זה פה בהמשך מפורש, שהתפיסה, מה שהוא רואה כמאפיין את הנצרות זה שהקהילה מבוססת על רוחניות במובן של הקשר שכאן, אמונות מנוסחות. אם אתה מאמין באל ב' וג', אז אתה חלק מהקהילה, אז בבנייה על זה. זה מה שמגדיר אותה, ולכן הכל חייב להיות מודע, הכל חייב להיות מנוסח. בהקשרים מסוימים הוא גם יהיה מנוסח פילוסופית, עוד שני נראה את הדוגמאות שהוא יביא לזה. לעומת קהילה שהיא מתבססת על הקיום עצמו, שהקיום עצמו בהקשר של רוז אצלה, גם אצל קהילה, זה העם. העם במובן המשפחתי, התורשתי, הביולוגי. אצל רוז אצלה זה לא רק הביולוגי, זה גם ההקשר של התקסים, זה דברים שנראה. אבל בכל אופן זה משהו שהוא לא טעון את ההצדקה הרוחנית, הוא יכול להתקיים גם בלי שיסבירו אותו ובלי שיתעסקו בו. ובמובן מסוים, ברגע שאתה מנסה להצדיק אותו, אתה כבר מוציא אותו מהדבר, מהמקום הפשוט הזה. אתה הופך אותו, אתה הופך את הציבור הטבעי לציבור רוחני, בעצם זה שאתה עכשיו מנסה להגיד, אוקיי, זה שאתה ציבור טבעי זה לא מספיק לי. בוא נוסיף לזה עוד איזשהו רובד. ועכשיו אתה תחיה על הדבר הזה. מה שהוא תופס פה כדוגמטיקה, אני חושב, זה ניסיון להגיד שכל הדברים שהאמנת וחיית, אתה עמד עכשיו, אתה עכשיו צריך רגע להרפות מהן, לעצור שנייה, ולהגיד, אוקיי, כל זה, עכשיו צריך לבסס אותו. בוא נראה מה, איך מצדיקים אותו, איך מנסחים אותו, איך בונים איזושהי תפיסת עולם מסודרת, שהיא עכשיו תהיה הבסיס לכל מה שאתה עד עכשיו חיית, לא בצורה רצינית. נגיד, כמו מהלך כזה של דקארט, שכל מה שקיבלתי עד היום אני מטיל בספק, ועכשיו אני מתחיל לבנות את הדברים מאפס. שזה דברים שבאמת נראה שהוא תופס שהם מתרחשים בנצרות, אבל לא ביהדות. עוד מעט הוא התייחס למורה נבוכים כדוגמה לזה, שזה לא ככה. לעומת מצב שבו הדברים הבסיסיים נמצאים בתוך הקיום עצמו, ובמיוחד ההתעסקות במה שעומד מאחורי כל הסיפור הזה, מה זה בכלל עם ישראל ומה הופך אותו לעם ישראל, זה משהו שמשתדלים באופן כמעט מוצהר לא להתעסק איתו. חוץ מריהב, חוץ מזה זה בדיוק מה שאני רוצה להגיע לזה בהמשך. בכל אופן, זה אני חושב גם המושגים האלה של התודעה והקיום. זאת אומרת, התודעה מנסה לנסח, להצדיק, להסביר את הדברים, והקיום חי אותם. וחלק מהמשהו יסודי במהלך של רוטץ והגשת ביאל, שאנחנו ננסה לעקוב אחריו, זה הטענה שצריך לתת קדימות לקיום, צריך לתת קדימות לדברים שמתרחשים, לחוויות, להתגלות, לדברים שקורים בעולם, ואחרי זה השפה, הדיבור, היא תתגלגל מזה והלאה. זה אני חושב ההבחנה גם, שהוא מביא פה בדברים, כשהוא אומר, נרקמים עליו שירים, אגדה, קבלה, כל הדברים האלה הם שונים מהנוסחה הדוגמטית. זאת אומרת, אני יכול לכתוב שירים על בחירת ישראל, כמו שריאל עושה, ואני יכול לעשות, לבנות סביב זה תקסים, ואני יכול לבנות סביב זה עולם שלם של משמעויות. אבל ההבחנה תהיה בשאלה, האם הדברים האלה נובעים מזה, באופן כאילו ספונטני כזה, זאת הנחת היסוד, שעם ישראל לא נבחר, ועכשיו שרים את זה זמירות נניח. או שהם כאילו מנסים רגע להרחיק את עצמם מזה ולהתבונן על זה ולהגיד אוקיי, אז מה זה אומר, אז מאיפה זה מגיע, מה מצדיק את זה, שזה כבר התבוננות באופן אחר. שלטענתו, כרגע העניין ההיסטורי פחות מעניין, כי יותר העניין העקרוני שאני מנסה להגיד איך זה הוא לא אופייני ליהדות, חוץ מריהל, ואם את נראה, אני מנסה להבין מה, איך ריהל עושה את זה אולי באופן אחר. בואו נתקרא עוד פסקה, כי בעצם הוא מגלגל את זה הלאה והמשך כבר במושגים נוספים, את אותה טענה. מכאן גם תוצאות לכיוונו ולאופקו של המחשב המדעי. טוב, שוב, אנחנו נכנסים פה קצת לזה שהוא מדבר מתוך רקע נוצרי, אבל לענייננו כמובן פחות ההקשר התרבותי שלו יענים אותנו רק כניסיון להבין מה הוא אומר. אז אנחנו נפרש את המילים ולפחות נרד לעומק התמונות שהוא מתמודד איתן. כשם שהפטריסטיקה היהודית, פטריסטיקה אצל הנוצרים זה התורות של אבות הכנסייה, שאני חושב שהיסטורית הם פחות או יותר מקבילים לתלמוד, לא בדקתי. כשם שהפטריסטיקה היהודית לא העמידה אדם כרקו של אוגוסטינוס, אדם שברוח חזונו המוחשי התווה את הזירה לאלף שנים של היסטוריה, אך העמידה ממקומו את הסוחים הגדולים בים התלמוד. כן, לא נתנה לנו הסקולסטיקה, בהקשר שלנו זה הפילוסופיה של ימי הביניים, אחד כמו תומאס מאקווינו, הסומה של עלה היא מסכת אדירה של מדע נוצרי כולל מתוכנן כבניין סיסטמטי שלם. זו הדוגמה לניסיון כן לבנות דוגמטיקה שמבוססת בהקשר הזה על הפילוסופיה של אריסטו, לתת תמונת עולם עקיפה שהנצרות משתלבת בתוכה והכל מסתדר ויש, ובזה צריך להאמין, בסוף העניין. אם נערוך כנגדו אחד מספרי המופת שלנו, לא נבחר בספרו הפילוסופי של הרמב״ם במורה הנבוכים, אלא במשנה תורה, שהוא עצמו קרא לו החיבור הגדול שלו, שאפו כולל בתוכו את כל היקום, אך כשהוא מסונן ומסנן את ההלכה היהודית. כאן ושם תמצא אותה שאיפה לחבוק זרועות עולם, אם כי בדרכים שונות. אותו רצון לעשות את תוכם של החיים הדתיים העצמיים, מרכז של קוסמוס רוחני. ואילו מורה נבוכים, יגרום אכזבה לכל מי שיבקש בסיסטמה. לא שמעתי אכזבות כאלה, שלא אומרת השנה שעברה, כנראה שלא מה שביקשנו, אבל הוא מעיר כל זה שמורה נבוכים הוא לא בנוי כתמונת עולם שיטתית. הוא מתחיל מעניין אחד, נתגל עניינים אחרים, הוא כל הזמן מתמודד עם כל מיני דעות, לא מסודר. מכוננו המחשב הזה במה שאין המחשב הסיסטמטי משיג בנקל, בחן ובכנות של המחשב לעת מצור, זה ודאי יש במורה נבוכים, אני חושב. אך אותה עת מצור קובעת לו גם גבול, שרק משב סיסטמטי פורץ אותו. רק המחשב הסיסטמטי הוא בן חורין לבחור לו את נושאיו. האפולוגטי תלוי במניע מן החוץ, בבעל דינו. עוד פסקת הסיום שהיא חוזרת לדברים שדיברנו עליהם, במובן ונשאר המחשב היהודי מחשב אפולוגטי. השיטה האפולוגטית נשארה השיטה הלגיטימית של המחשב עצמו. מקום שארבע אמות היהדות קיימות בלא עוררים, לא נעשה אדם להוגה יהודי. שם לא נוצא המחשב על היהדות, שזו בבחינת מושכל ראשון עומדת, הוויה יותר ממושג, אלא מחשב בתוך היהדות, היינו תלמוד תורה, שהוא מחשב לא בגדר יסוד, כי אם בגדר איתור. מי בא להרהר על היהדות? מי שנקלע מבחינה נפשית, או לפחות מבחינה רוחנית, אל קצה גבולה של היהדות. ואם כן, מחשבתו כוונה על ידי אותו כוח שדחק אותו אל הגבול, ועומק חדירתו היה תלוי בכך לאיזו מידה נגרר והליכה נגיע לפני הגבול, אל הגבול גופו או מעבר לו. משהו, סגנון שלו, אני באמת, אני על עניין הזה של הגבול, אני אנסה להגיע אליו בהמשך. אני מרגיש שהוא נותן פה איזה סוג של מפתח שאפשר להתבונן סביבו, גם על כל מיני ספרים, נגיד, חיבורים, גישות במחשבת ישראל, וגם על האופן שבו לומדים אותם, שזה אולי יותר מעניין. אבל יש פה קצת בלגן, כמו אמרתי, הוא כותב סוג של משפטים, וצריך עכשיו לחבר את הנקודות בקווים, אולי זה לא החיבור ההכרחי היחיד, אבל אני אנסה לבנות פה איזושהי תמונה. ננסה קצת לקטלג את הספרים שהוא מדבר עליהם, כי הוא מדבר על כל מיני גישות. יש לנו כל מיני סיסטמות, כמו שיש אצל הנוצרים, אולי אפשרות אחת, כמו שזה קדימה. יש לנו איזה שני התורות. נכון שהוא אומר שזה דווקא כן דומה מבחינות מסוימות, אבל כמובן שזה לא משנה, כי זה לא ספר פילוסופי, זה ספר הלכה. יש מורה נבוכים שהוא משהו אחר. ומה שמעניין אותנו זה שיש את הכוזרי, שהוא פה לא אומר על המצחיק, אבל בכל זאת אני חושב שצריך למקם אותו בתוך הקשרים. אז בואו נדבר שנייה על שלושת אלה. מה מאפיין לבין כל אחד מהנפים שהוא אומר כאן? מה ההבדלים? מה הדמיון? מה מייחד? כמו מילים. מילים ואחרי זה
מבנה מילים. זה עושה את פנימי, כי זה עושה את זה שיח פנימי למערכת סגורה של...
כן, מצד אחד הוא פנימי, מצד שני...
מסודר,
נכון. מסודר זה לזה. למה הייתי מוסיף אולי שהוא מקיף? הוא מדבר על הכל. לכן הוא אומר, החיבור הגדול שלי הרמב״ם קורא למורה נבוכים, למשנה תורה, לא למורה נבוכים. שזה מעניין. זאת אומרת, החיבור הגדול, הוא אומר, החיבור הגדול זה כמו סומה. סומה זה גם סוג של חיבור שמקיף הכל. הדבר היחיד שצריך, שהוא נותן לך את כל מה שאתה יודע. אבל ברור שהוא נותן לך את כל מה שאתה יודע רק מנקודת המבט של היהדות. זאת אומרת, הוא לא אומר כל מה שיש בעולם נמצא פה. אלא הוא אומר, כל מה שמעניין אותי כיהודי בעולם, כל איך הוא מנסח את זה, שהוא מסונן ומסנן את ההלכה היהודית, כל היקום נכנס כאן, ואיך הוא מסנן את הזאת. אז יש פה איזה סוג של הקפה, אבל מצד שני גם ברור שזה גם שיח פנימי. זאת אומרת, כשהיהדות, לצורך העניין, מנסה להקיף את כל העולם, היא מקיפה את העולם שלה. שהוא עכשיו מתבונן לכל דבר אחר, גם הגויים יהיו שם, גם ההיסטוריה תהיה שם, הכל יהיה שם, אבל הכל מנקודת מבט מסוימת. אין פה ניסיון להקיף את הדברים שלעצמם, מנקודת מבחוץ כזו. שזה אני חושב מה שהוא תופס כאן. נכון? מה הם מסוימים כאן? טוב, מה אנחנו פחות מכירים, אבל בוודאי שיש פה איזשהו ניסיון להקיף. יש פה ניסיון, מה שהוא קורא דוגמטיקה, במובן של לתת את היסודות של כל הדברים, ולהכניס את הדף בפנים כחלק מתמונת עולם שלמה.
שהיא
יסוד היסודות המון החוכמות, למה זה קשור? מה עם אומנים בוחרים?
אפולוגטיקה.
מה זה אומר שהוא אפולוגטיקה? הוא בא ניתן את ההלכת מילים.
הוא מתייחס, כל השיח שלו מוכתב על ידי האחר. מתייחס אליו, תמיד הוא מגיב, הוא לא יוצר את השיח שלו בעצמו.
אז יש לנו פה מגיד, נכון? מגיד, ויש לנו השיח של האחר,
זה איזה חיטוי
של לקו כזה שאפשר להכניס את הפוגע של הכיף. מה?
זה מיד הלבוכים.
כאילו זה בעצם בדיעבד, זה שאלה לגבי הרמב״ם. אני לא יודע אם זה לגמרי נכון, ככה הוא מצהיר, אבל זה נכון שהתגובתיות, יש בה גם משהו שהוא לכאורה בדיעבד, במובן מסוים. ודאי שעוד את פעם הוא אומר ככה, נכון? שהוא אומר ש... מקום שארבע אמות היהדות קיימות ולא הורים, לא מעשה אדם נוגע יהודי. למרות שאני חושב שגם הוא בהמשך יש עוד איזשהו דיבור על זה, ששם גם נראה שברור שהדברים האלה יוצרים ומחדשים ומעלים דברים שלא היו ידועים לפחות, לא היו מודעים קודם, ואיך בזה איזושהי התחדשות ותואם.
אומר, אבל אם החילופים גם לצד ההפוך, אז זה שהמסודר והמקיף גם הוא בעצמו מגיב וגם הוא, יש בו יסודות אפולוגטיים מהסוג הזה, כן? גם הסיסטמה, כאילו, היא... כן, דיברת על הרמב״ם, גם כשהוא ייצר איזה תמונת עולם, הוא מתייחס פתאום לאריסטו. כאילו, הוא יגיב אליו, יהיה דברים שהוא ייקח, יהיה דברים שהוא לא ייקח.
מה, יכול להיות סדרי התורה וכאלה?
כן,
אבל בתור כך אני מאמין שלא נמדת עליך.
הרעיונות כאילו, כן, הרעיונות כן ייגעו באותם מקומות. כאילו, זו הפרדה שקשה לעשות אותה לגמרי.
לא, כי ההפרדה בין הספרים היא גם לא בדיוק, כמו שיש הלכות יסודי התורה פה ויש טעמי מצוות שם, אבל זה נכון שכאילו אם אתה מסתכל על משנה תורה בהקשרים ההלכתיים הקלאסיים שלו, בלי הדברים שהרמב"ם דחף שם, באופן שפחות נמצא בשיח ההלכתי הקלאסי, אז זה עצמו משהו שהוא אמירה, אני חושב, ושזה במי ככה. זאת אומרת, הוא לא מנסה לתאר את העולם, הוא מנסה לתאר את התורה, צריך להיות דבר, משנה תורה, זה מה שעניין אותו. העולם כפי שהתורה, העולם...
הוא לא עושה את ההפרדה הזאת.
אני חושב שהוא כן עושה את ההפרדה כשהוא מדבר עם מורה נבוכים והוא אומר לך לעולם אני לומד מאריסטו. בסדר, יש פילוסופים והוא אומר לך גם שחכמים לא ידעו את הדברים כמו שצריך. הוא יודע שיש עולם ושיש תפיסת עולם מדעית ושככה מתארים את העולם כשלעצמו. וכשהוא בא לחבר ספר מקיף הוא עושה את זה ככה ומורה נבוכים הוא כל הזמן אומר לך אני לא עכשיו הולך להוכיח לך את כל מה שאריסטו כבר הוכיח. הוא תקרא אצלו, הוא נותן לך את התמונת עולם. אני פה נותן הערות על קודות מסוימות בגלל שאתה נבוך מהם ויש בו כל מיני סתירות וכו'. זאת אומרת, הוא באמת לא ניגש למשימה הזאת. שזה כאילו הכרעה שלו, היה יכול לשבת ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה עכשיו הכל. ממש מיקם את עצמו כסוג של שיח משני כזה, בתוך השיח של האחר לצורך העניין. רציתי אבל להוסיף פה עוד אחד, עוד דבר. הוא חסר לנו כמובן. אני רוצה לשים אותו עכשיו, לשים אותו פה. יש לימוד תורה, נכון? אבל שנייה, מה אתה נקרא למורה נבוכים? עוד משהו שהוא אומר... כן, יש לו כנות. הוא מבולגן, כן, לא מסודר, חלק כזה קשור לזה שהוא מגיב. עוד דבר שאני רציתי להוסיף פה...
על הגבול.
על הגבול זה כבר יותר במניעים, אני אגיע לזה עוד מעט. אני רוצה להוסיף עוד על זה שהוא לא מסודר, זה שהוא חלקי. זאת אומרת, נשים פה את העת בנקודה הזאת. זאת אומרת, הוא גם לא נותן תמונה שלמה של היהדות, כמו שהוא מנסה לעשות משנה תורה ביחס להלכה. י"ג קדם זה קצת כן, אבל אתה רואה שהוא לא בנה את הספר שלו, קצת כן לשמונה פרקים, הוא לא בנה אותו כבירור לכל מה שיהודי צריך להאמין. הוא מתעסק בנושאים מסוימים שהם כרגע במרכז הדיון, יש איזשהו פרוג'קטור חיצוני שאומר לו באיזה נושאים להתעסק וגם באיזה כלים להתעסק. מה שקראנו פה השיח של האחר, הוא מובן יותר פשוט, הוא מתעסק, הוא בעצם מאמץ את הכלים, את השפה של הביקורת. הוא אומר, אוקיי, מה שהם אומרים זה באמת נכון, כך צריך לחשוב. דרך כלי החשיבה האלה אני עכשיו הולך לבאר לך נקודות מסוימות שהפרוג'קטור שלהם מאיר אותן. כי כשאתה חי בסביבה, אני מניח לסטטלית, אז שאלה התקדמות העולם או הבריאה, זה עכשיו שאלה בוערת ובזה מתעסקים. שאלות אחרות לא מתעסקים גם בכלל. וכשמתעסקים, משתמשים באמת במושגים של המושגים מבחוץ.
גם הדברים שיותר הקרדת, שעליהם זה מבוסס, כאילו הם גם הם כבר הרבה מבוסס, וגם הם אלה שאין להם פרק לא מבע, זה כאילו הסיפור.
זאת אומרת, הוא מראש גם את הדוגמטיקה בונה דרך זה, נכון?
כן.
מה לגבי לימוד תורה? זה נמצא פה ככה בפסקה האחרונה, נכון? זה הבחנה מאוד יפה, אני חושב. לא שהאדם היהודי שחי בפנים הוא לא חושב, הוא רק עושה, הוא רק לא מודע, יש הרבה מחשב, יש הרבה יצירה. אבל יש כזה הבחנה, מה?
הוא לא הוגה
יהודי. שבוע שעבר, אמנון, דובר פה קצת בארוחת צהריים אחת, נכון? על למה אין תיאולוגים יהודים. אני אומר, ההבחנה הרבה פעמים מסתמש במילה יהדות. לפעמים מילה זרה קצת, זאת אומרת, איזשהו... מילה יהדות קשורה לניסיון להציג תמונה מקיפה.
בודיזם.
בודיזם. מי מדבר על היהדות? זה נשמע שמתכוון הוגה יהודי, שעכשיו מציג את היהדות. שני הספרים שהוא מתייחס עליהם, אחד קוראים לו מהות היהדות, והשני קוראים לו יהדות, נצרות, אלילות, מקס ברוד. זאת אומרת, זה ניסיונות בני זמנו לכתוב על לתת תמונה של היהדות ובדרך כלל גם למקם אותה מול אחרים. אז מה לימוד תורה, אבל?
הוא איתור, הוא קורא.
מה הוא איתור? כן, זה נחמד, למה הוא איתור?
כבר עכשיו הבא על האיתור, על נושאי כלים,
אלה שמקיפים את הגמרא, את הרמב״ם.
הוא לא מעמיד מלמד זמן.
לא מעמיד מלמד זמן.
נכון. הניגוד הזה זה יסוד פה. הוא לא יורד למטה, הוא מוסיף, כאילו, זה מתל בניין גם
של... זה קשור לשם לאמירה שהוא לא מאמין במבחן. הוא לא ביקורתי, במובן שהוא לא עכשיו מנסה לחפור ולשים את כל מה שקורה עליו. אלא מה שקורה קורה, ועכשיו עליו אני מפתח, מוסיף גוון, מוסיף פה, מוסיף שם. זה מה שאני עושה.
אני לא עושה קרוב, אני פרסמת, כאילו... כל מיני דברים כאילו...
בניגוד להתגוננות שהגיעו
לאינטרס. לא, מה זה? בניגוד ל... לא, נגיד אני יכול להגיד שלפילוסופיה יש איזו מטרה, שיש לה איזו משמעות כאילו. הלימוד, נגיד לימוד רכה, יש לו משמעות כאילו. כאילו, כאילו...
כאילו, סוג של שעה שירות כאילו.
יש לו אסתטי כאילו, אסתטי.
כן, זה יותר מקום יצירתי, פחות מקום מגיב או מקום שמנסה עכשיו להוכיח ולייסד. שזה עכשיו... מה שנחמד במיפוי הזה, אני חושב מאיזו למה שאני רוצה לעשות אותו כאן כדי להגיע לחוזרי עוד רגע, זה שזה באמת מעניין עכשיו להתחיל לבחון כל מיני אנשים, איפה הם נמצאים, האם זה נכון לדבר מורים נמוכים, אולי לפעמים יותר לפעמים פחות, זה לפעמים שמתורה, כמו שאמרתם, איפה אנחנו נמצאים, איפה הרב שגר נמצא לצורך העניין, זה כאילו פתאום אתה בוחן, אוקיי, אז מה זה אומר? וגם הבחון הזה של לימוד תורה הוא גם מבחון מעניין. באופן כללי, איפה נמצא שיעורי אחר צהריים, מחשבת ישראל, מה שאנחנו עושים פה. אם אנחנו מחפשים את היסודות, אם אנחנו רק מוסיפים איתורים, ושאלה שאפשר לתת לה לרחף באוויר ואחרי זה להשתמש בזה לכל מיני עניינים. עוד דבר שאולי מוסיף לזה, העניין של הגבול שלא דיברנו עליו, שזה הבחנה מאוד יפה. זאת אומרת, מישהו נדחף אל הגבול, הוא כבר לא חי את הדברים כמובן מאליו, הוא נתקל באיזשהו מבט חיצוני, וכתוצאה מההידחפות הזאת, נדחף אני חושב בגלל שהוא מאמץ את המבט החיצוני, הוא מסתכל על עצמו במבט החיצוני הזה, ואז הוא שואל את עצמו שאלות שנובעות מהמבט הזה. שזה אפשר לראות את זה במורה נבוכים באופן מוצר, כמו שהוא מתאר את הנבוך שם בהתחלה. הוא למד תורה, הוא למד פילוסופיה, ועכשיו הוא שואל שאלות מהפילוסופיה לתורה. זה תיאור יפה, הגבול גם מזכיר לביטוי של רב נחמן, כשהוא הגיע לאומן, יש איזה ניסוח כזה, שהוא אומר, אנחנו עכשיו על הגבול של עם ישראל, מכאן והלאה זה כבר תהום, איזה כביטוי של שם. זאת אומרת, יש אנשים שנדחפים אל הגבול, לפעמים הם בפנים, לפעמים הם בחוץ, כדרכם של הניסוחים היפים שלה, זה לא לגמרי ברור האם באמת יש גבול מחודד, אבל פתאום זה סוג של מפתח כזה, לראות אנשים, האם הם בחוץ, האם הם בפנים. ואז אני חושב משהו, מה?
בגבול עצמו, זה...
או שהם בגבול, זה הכי יפה, ואז גם כל אחד יכול לשאול לעצמו, מאיזה מקום אני לומד תורה עכשיו? אני עכשיו נדחפתי אל הגבול, אני עכשיו בפנים, בעיתורים, מעבר לגבול, על הגבול. מה שאני חושב ומתאר כאן זה שהאפולוגטיקה היא דלת מהגבול פנימה, ככה אני ניסלתי את זה להקמין. במובן שאתה נמחף החוצה, אתה מאמץ איזושהי נקודת מבט, איזשהם מושגים, ועכשיו אתה מסתכל על עצמך משם, ולכן אתה גם מסתכל דרך המושגים האלה, ודרך זה אתה נסה עכשיו לבנות את עצמך מחדש. זה הבחנות, אני חושב, מאוד, מאוד שימושיות, אבל באמת בגלל שכבר מאוחר, ואני רוצה שנגיע לריהל, אז השאלה היא כאן אנחנו שמים את הכוזרי. סתם נשאר אתכם ככה לפני זה, לפי המיפוי הזה, נניח שאתם צריכים מוקם עוד אוקיין כאן, איפה היינו שמים אותו? מהיכרותכם עם הספר.
טוב, כמובן
צריך לומר
שזה בין לבין, נכון?
אי אפשר לומר
שזה
בין לבין. לא, לא, דרך אגב. אפשר להגיד שזה אחד בין לבין, אם לא שוב קורא את המכון. לא, תגיד מה שאתה רוצה.
אני חושב
שאתה מציע לו קטגוריה חדשה.
השיח היסודי של הספר הוא אפולוגטי. כאילו, יש אמר חבר, אמר כזו, יש שאלה ותשובה.
כן.
תמיד מגיב כאילו למלך חוזר. מצד שני, מאוד ברור שיש מבנה שהוא מתחיל עם, הוא מתעסק בסוגיות מסוימות, והוא מתחיל עם יסודות, וכאילו, ורואים כאילו שיש עליך הלכה מאוד כבדה כאילו לאיך, למבנה הדיון ומה קודם ומה אחר כך, אז כאילו במובן הזה זה גם כן הוא מנסה להיות מסודר, כאילו לא...
כי אתה אומר, יש לנו מרכיבים מפה, אבל גם יש לו משהו יסודי ומקיף נניח כמו זה, משהו סיסטמטי יותר.
כן.
זה משהו כאילו לכאורה לכל התארים שהם מאוד נבוכים, נראה לי.
כן.
כאילו הדבר ש... מה שכאילו הייתי אומר, כאילו שאולי שונה זה שהוא מזלזל,
מזלזל?
מזלזל במה שהוא מנהל מול המאבק. זאת אומרת, כאילו, לא אומר, טוב, אני מנהל לך מאבק, אבל בעצם, כאילו, השאלה זה שאלה כספית פעם. בעצם אני רוצה להגיד, כאילו, מה שאני אוסיף לנהל חדשים לדיון, אני לא כאילו, אותך אני אדחה בקרש, אני כאילו...
לא, זה היה נראה משמעותי, שצריך לחדש אותך, כן.
לא, השאלה, הייתי משהו אפולוגטי, אבל אני לא יודע מה אני חושב, הוא לא השיח של אחר, הוא שיח פנימי, כאילו, הוא משלב ביניהם. וזה אולי גם מוצא כאילו, אנחנו גם נותנים תחושה של זלזול, כאילו התשובה של זה תמיד, אני חושב שכאילו, וזה כמו שאני מדבר עם מישהו, אתה אומר לו, אתה לא תבין, כאילו, אני אתחיל איתך כאילו...
אתה אולי תבין, אבל ההוא שאנחנו מדברים עליו, הוא לא יבין.
הוא לא הייתה מציח של הפילוסוף, הוא שיח של הדקים, הוא אומר לו, טוב, צריך להתחיל מקום אחר, ודבר בסופו שלנו, ואז כאילו, תבין, אבל איפה קצת אותו, כאילו, ככה נראה.
יש גם עוד דבר, ששם הדמות היציבה היא הדמות של בפנים, והדמות הלא יציבה זה הדמות של, כאילו, הדמות של האחר. כאילו, שבמובן הזה, כאילו, האפולוגטיקה היא, לא יודע, כאילו, התנועה היא...
כאילו, החבר הוא לא על הגבול.
כן.
בפנים.
כן, הוא בפנים, הוא לא הולך לשום מקום, ושום שאלה לא באמת מערערת אותו. כאילו, הוא לא...
זה שאלה מעניינת להסתכל, מורה נבוכים. איפה הרמב"ם נמצא ואיך הנבוך נמצא? אם הרמב"ם נמצא גם על הגבול, יחד עם הנבוך, או שהוא
בפנים? כן, אבל זו שאלה איך בסוף אתה בוחר להציג את הדברים. כאילו, החבר בסוף לא מוטרד. או, כאילו, האידיאל של היהודי שהמוצג
חוץ מזה שהוא לא בעל,
כן,
שטוב, כן. ובהקשר הזה נראה לי שזה גם קשור למבנה של הדיאלוג, בשיח, שהוא הרבה יותר מתאים לאדם שהוא מדבר עם שיח פנימי. כאילו, אני אשוחח איתך ואתה יודע את השפה שלי ותקלוט על מה אני מדבר, אני חושב שאני חושב למסור לך איזה משהו כאילו, כמו הרמב"ם של השיח שלי.
כאילו, אני מנסה
להשתמש לך. אני אשוחח איתך ואני רק מסביר לך איך אני צודק בשפה שלך.
זה באמת אמירה הקלאסית של החבר שחוזרת כמה פעמים, שתחכה קצת ואז אני אתן לך כמה מהקדמות ואז אתה תבין, אז אתה חושב שאתה יכול ישר לפנות ולשאול. אני אנסה כאילו לעשות, אני חושב שהדברים שלך כאן קשורים. יש את הרמה האפולוגטית, המובן הפשוט, שזה כן ניסיון להצדיק את עצמך כלפי חוץ, במובן של להציג איזשהו כרטיס ביקור, שזה קשור, אני חושב גם לזה, שבאמת יש בזה משהו סיסטמטי במובן של לנסות להציג את היסודות, את מה שמייחד את היהדות. ולכן אני חושב זה קשור למה שרוזנצווה אמר בהתחלה, בסיוג שלו, שריאל הוא היחיד שמתעסק באופן ישיר עם סגולת ישראל. זאת אומרת, הוא לוקח את המשהו שהוא המובן מאליו ושם אותו על השולחן ואפילו שם אותו במרכז של הדיון, שזה ודאי שהרמב"ם לא עושה. השאלה היא למה, זה לא שאלה לכאן. זה אני חושב חלק ממה שהוא תופס פה, שיש בכוזרי משהו סיסטמטי במובן של לקחת את היסודות של הקיום ולהציף אותם. וכן בתגובה החוצה, אבל בשונה, וזה אני חושב מה שאמרתם נכון, שזה לא בכלים של האחר, ולכן גם מה שקראת זלזול קשור לזה, שהתנועה היא לא תנועה של מה שהרמב"ם אומר במפורש, שאני מקבל את כללי המשחק הפילוסופי מתי שהם נהיים מוכחים, ועכשיו אני מפרש את היהדות לפי זה, אלא במפורש התנועה, ואנחנו נראה את זה באופן די עקבי, זה להגיד, הכלים שלכם לא מתאימים בשבילי. אני עכשיו מביא את עצמי, ואת מה שיש לי, ושם אותו על השולחן, אני כן מנסח אותו, אני כן מנסה להציף את היסודות שלו, אבל לא בשביל להצדיק אותם בכלים של מישהו אחר, אלא דווקא כדי להראות שאיך שאני, ככה אני, והכלים שלך לא מתאימים לזה. ולכן הוא לא מתמודד עם הביקורת, נגיד, כמו שהמורה נבוכים יעשה ויצדיק, למה אפשר להאמין בזה, ולמה הביקורת הזאת לא נכונה, ולמה זה יפרש את זה אחרת, אלא הוא מנסה להראות את עצמו באופן שהביקורת הזאת לא נוגעת אליו. באופן שהחיסרון נמצא אצל המבקר, מה?
זה אמירה אחרת, אני רוצה לשמוע. זה לא כאילו שאני רוצה להתקיף את עצמי כי מישהו מתקיף אותי. אני אמרתי את זה פחות טובים. כאילו זה אמירה כזאת.
נכון, אבל אני חושב שזה לא רק ברמה של איך שהוא בונה איזה ספרותית שהמלך שואל, זה ודאי קשור לזה. זה קשור לאיך שהוא מתייחס, כמו שיהיה אמר, הוא לא מתייחס לדי בסוף כמישהו שהשאלות שלו דורשות מענה, אלא כמישהו שהיסודות שלו לא מכונים, או לפחות לא מתאימים. הוא מנסה להראות שהיסודות שלי הם יסודות אחרים, ולכן השאלות שלך לא נוגעות אליי. זה המהלך היסודי שאנחנו מנסה להתחקות עליו. נצר פה אבל באמת משהו אחר, במובן שכן יש בו, אני חושב, התגובה היא יותר במובן החיצוני. זאת אומרת, מה מעורר אותי בכלל לדבר על עצמי? מה גורם לי להפיץ דברים שנמצאים אצלי בקיום? ומה שזה גורם, זה שהניסוחים שרואות את זה הקודם, זה לא שהתודעה תייסד את הקיום. אני הייתי קורא לזה אולי שיש פה איזה מין, כאילו לתת שפה לקיום. יש קודם כל את הקיום, ואז הוא נדחף לתת לעצמו איזושהי שפה, לתת לעצמו איזשהו ביטוי ואיזשהם מושגים, אבל זה מושגים שהם מראש נועדו לפייר את מה שכבר קיים. לא נועדו להצדיק אותו לפני איזשהו מבט מבחוץ. זה להגיד, עכשיו אנחנו נמצאים באותו איזשהו שדה של דיון עם כל מיני עולמות, בוא אני אראה לך מה השפה שלי. ודווקא, כיוון שזה ככה, ממילא זה מוביל למצב שיש בו את הממד הפולמוסי יותר, שבו אני מראה לך מה החסרונות בשיטה שלך. אני לא מנסה להצדיק את עצמי בעיניך, כי אני עכשיו נדחפתי אלינו נקודת המבט שלך, אלא אני מביא את מה שיש לי, נותן לזה איזושהי שפה ואיזשהו אופן שמאפשר לי גם להצדיק את עצמי בעיני עצמי, וגם להצדיק את עצמי בעיניך אולי, ולפחות להראות לך שאצלך יש חסרונות שאצלי נמצאים באופן אחר. אני רוצה שנקרא עוד קטע אחד של רוזנצוויג, שאני הולך פה בעקבות משהו שכתב יהודה אמיר, אחד מהחוקרים של רוזנצוויג, קטע שמדבר על השוואה ביניהם, אני אראה אותו אולי בהמשך השנה. הוא מפנה שם לקטע הזה שהבאתי פה, שרוזנצוויג כתב אותו על הרמן כהן, והאופן שבו הוא מתאר אותו הוא ודאי מתאים לרוזנצוויג, אני חושב שהוא גם מתאים ליד שרוזנצוויג תופס את ריהל. עוד איזה כמה שורות גדולות, ואז ככה ננסה לסכם את מה שאנחנו רואים כאן. אני מנסה להפיין שם את הרמן כהן, לא נכנס לזה. המשפטים הראשונים פה הם קשורים לדברים שאנחנו נרחיב עליהם, ההמשך יותר רלוונטי. מחשב טבעי, מחשב על ידי את האדם, וששום מונעה עצמית אידיאליסטית שהוא לא תעבירו על דעת זו, מחשב שמוצאו מיחס הגומלין, אני אתה, ולא כדרך כל המחשב שקדמו, מן הלל ומן אני, כל זה אנחנו נרחיב. האם יקראו שכהן היהודי, כהן זה שביותו בן 70 חזר כולו אל המקום שבא ממנו, אל יהדותו, אל היותו יהודי, גילה תגלית זו, האנושית שבכל התגליות הפילוסופיים. סבור אני שלא. ושוב סבור אני, אף זה אינו נקרא שתגלית זו, אם שיהודית היא במהותה, לא עלתה אף לאחד מן ההוגים היהודיים שקדמו לו לכהן, לאחד מאלה שמדדו את היהדות במחשב אחר, נוכרי, לא יהודי, לאחד מאלה שמחשבם היהודי לא היה אלא מחשב על היהדות בלבד, ועל היהדות בלבד, אלא צריך היה שיבוא הוא, היהודי הראשון, שבעצמו הגע את המחשב הנוכרי עד תומו. כי הרמן כהן הראשון מההוגים היהודים שקיים בידו דרך חירות ודרך יצירה מורשתם של יוונים וגרמנים, שלא כפילון והרמב"ם משעתם, שאת נכסי הנכר קיבלו מן המוכן, ואת שלנו רק הוסיפו עליהם או שהיו בהם. הוא ורק הוא בן חורין היה לרד לעומק עומקה של יהדותו, ולגלות מתוך כך את הפרצה הפרוצה בכל מחשב נוכרי, ותישאר פרוצה בהכרח טבעי. זאת אומרת, לא מעניין אותם כרגע מה רוזנברג חושב שהרמן כהן עשה, או גם לעצמו מתפלמס לתלמידים אחרים שלו. יש פה איזשהו מין תיאור של דמות, של מישהו, שבשונה למשל מהרמב"ם, שמקבל כלי חשיבה מבחוץ ומוסיף עליהם את הגרסה היהודית שלהם לצורך העניין, מגיב אליהם, מתרגם את היהדות אליהם, יוצר איזושהי סינתזה, מה שהוא מתאר כאן דמות של מישהו שדווקא בגלל שהוא מכיר את כל הפילוסופיה העמוק ונמצא והיה בתוכה הרבה שנים והתמקצע בה, הוא יכול להגיד, אוקיי, כל זה עכשיו אני סוגר אותו, משתחרר ממנו, וכשאני חוזר לבטא את עצמי, אז אני לא מבטא את עצמי במושגים האלה. דווקא בגלל שהוא לא שפוט של הפילוסופיה במובן הזה, הוא יכול עכשיו לבוא ולדבר את עצמו באופן שיראה שיש פה משהו אחר, שיש פה איזושהי שפה אחרת, שדווקא בגלל שהיא שפה אחרת יכולה להראות שיש בה משהו שאין אותו בפילוסופיה. ואז במקום שנבקר ונדביק את היהדות בכלים של מישהו אחר, אנחנו מנסים להראות, לבקר את הכלים האחרים, את השפה השלטת, דרך מה שאנחנו מוצאים ביהדות. שזה ודאי משהו שרוזנצוויג עושה, ואת הוא חוזר ליהדות וסביבה בונה יסודות של פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית וביקורת על כל הפילוסופיה שלפניו, ונסה להראות שביהדות יש איזשהו אופן של קיום שהוא חושף ועונה על כל מיני קשיים וחסרונות שנמצאים בעולם של סביבו. אני חושב שזה נכון גם ביחס לאיך שהוא תופס את ריאל, וגם אני חושב באופן שהוא נכון לגבי הספר עצמו, שדווקא בגלל שהוא מתמודד עם כל מיני שיטות שמסביבו, אז זה גורם לו לחזור פנימה, כאילו אל המעגלים הפחות ממוסכים, להציף אותם החוצה ולהראות שיש לו משהו אחר, ושיש לו משהו שיש לו יתרונות, שהוא יותר חזק מהרבה בחינות ממה שנמצא במקומות אחרים, ולכן ההתמודדות תמיד תהיה סביב מה שאני יכול להביא פנימה, איך אני יכול להצדיק אותו ולנסח אותו. עכשיו, אני רוצה להוציא מזה כמסקנה, איך שצריך לגשת לספר הזה כדי לענות על השאלה שהעליתי קודם, על הקושי הזה, התחושה ש... אם אני בא אל הספר הזה בתחושה שעכשיו הוא יסביר לי למה צריך להאמין במה שאני כבר יודע, אני מקבל תחושה של מעגליות כזה. כאילו, ההנחה כבר הייתה ועכשיו אני מסביר לך למה מה שהאמנת הוא נכון. אני חושב שצריך להבין אותו במובן שהוא לא בא לגרש ספקות. כאילו, כמו שהרמב"ם תופס, יש את הנבוך ועכשיו בוא נראה לו למה זה נכון. אלא הוא בא לתת למה שכבר קיים איזשהו הקשר, איזושהי שפה, לאפשר לקבל אותו יותר בכנות. זאת אומרת, אם יש פה ספקות, זה לא ספקות בגלל שיש לי איזושהי קושייה באמונה, אלא בגלל שהאמונה שלי לא מספיק מנוסחת. ואני שומע מסביבי הרבה ניסוחים אחרים. יש בהם משהו חזק, יש בהם משהו חד ובהיר. הצורך לנסח, אני חושב, קשור לתגובה, כמו שאמרנו. אצלנו ודאי קשור לזה שאנחנו חיים בעולם שיש בו המון המון שפות שרוחשות מסביבנו, אנחנו ודאי לא חיים בארבע אמות שאין להם עוררים. אבל אני גם חושב שאנחנו, זה המקום שאני ממנו ניגש לכוזרי, זה לא שאנחנו מתמודדים עם תפיסות מנוסחות שכבר קנו אותנו ונראות לנו כאמת מוקלטת, ועכשיו צריך להצדיק את היהדות ביניהם, כמו שהרמב"ם תופס ההתמודדות של הנבוך. אלא יש מלא שפות, ולכן יש צורך לתת לדברים איזושהי שפה, כדי שנוכל להחזיק בהם יותר חזק, שהם יהיו יותר כנים ויותר בהירים. מצד שני, זה חייב להיות מבוסס על איזשהו קיום. ולכן אני חושב, האופן שבו צריך לקרוא את הכוזרי, זה לא שהוא בא להצדיק את מה שאנחנו מאמינים, אלא שצריך לגשת אליו מתוך זה שיש איזשהו בסיס משותף שאנחנו מזדהים איתו. עם זה אנחנו באים, זה החבילה שלנו. הדברים האלה אני כבר אמור להאמין בהם. עכשיו בוא ניתן להם שפה. יכול להיות שזה לא בדיוק הדברים שריאל מדבר עליהם, אבל זה נקודה שאנחנו נצטרך לבוא אותה תוך כדי. זאת אומרת, ההנחה היא שמי שבא לספר הוא כבר בפנים. הוא לא צריך להסביר לו למה להאמין בזה, אלא צריך לתת שפה לדברים שהוא כבר נמצא בהם. לצייר איזושהי תמונת עולם, לא להגיד העולם הוא כזה וכזה ולכן אפשר להאמין באלף בית ג' אלא אתה כבר מאמין בדברים האלה, אתה בן אדם שמבפנים. עכשיו בוא ניתן לך תמונת עולם שבה הדברים האלה אפשריים. לא אומר שככה הוא העולם, אני לא הוכיח לך עכשיו שבאמת ככה הוא העולם שהוא נברא בשישה ימים ולכן אתה יכול להאמין בזה. אתה נמצא בתוך הסיפור הזה, עכשיו בוא ניתן לך איך זה לחיות בעולם, תמונת עולם אפשרית שבה הדבר הזה הוא סביר, הוא אפילו מוצלח, יש לו יתרונות. אני חושב שצריך להשתחרר מהניסיון, מהתחושה שמישהו מנסה לשכנע אותנו, ולנסות לבוא עם איזשהו שכנוע ראשוני, שזה דבר שאנחנו נצטרך לעבוד תוך כדי תנועה. ואני אגיד, אוקיי, אם אני עובד עם השכנוע הזה, אז איזה סוג של עולם השכנוע הזה יכול לשכון בתוכו? איזה סוג של שפה אפשר לבנות את זה? וגם אנחנו נראה במשך השנה שזה גם מאוד התנועה של רוזנצוויג, הביטוי שלו שהוא במכתב שבו הוא מצהיר על זה שהוא לא התנצר, הוא חשב להתנצר, זה שהוא נשאר יהודי, זאת אומרת להישאר במובן הזה, לא עכשיו אני אתחיל להצדיק את עצמי מהיסוד, אלא אני כבר פה. עכשיו מה אני עושה עם מה שאני פה? איך אני יכול להסביר את זה לעצמי שאני כאן? לכן המושג שאני חושב שצריך לגשת איתו לספר הזה, זה במונחים של הרב שגן, קבלה עצמית. זאת אומרת, לא מהמקום שאני עכשיו מתבונן על היהדות, על ריהל, מתבונן על הרמב״ם, ואז חושב לקחת מזה, לקחת מזה. לא שזה עמדה רעה בהכרח, אבל בגלל זה אני חושב שצריך לגשת אחרת. אלא מהמקום של זה מה שאני, אני בתוך הסיפור הזה, מה זה בדיוק כולל צריך לברר, כי אנחנו בקטע של הקיום ולא מנוסח עדיין. אבל העבודה היא מתוך זה, זאת אומרת, לנסות להזדהות עם הסיפור, להיות חלק מהסיפור שהוא מספר, ולראות איך הוא בונה סביבו שפה, איך הוא בונה סביבו טיעונים. שזה אני חושב עבודה בעיקר בשבילנו, אני מרגיש שמבחינתי זה משהו שאנחנו לי עכשיו לעסוק בכוזרי, זאת אומרת, לא להיות במקום שמלקט כל מיני שפות ומצרף עם צירופים חדשים, זה יותר הגישה שאני למדתי את המורה נבוכה. אלא יותר לשאול את עצמי, אוקיי, מה יש לנו, איפה אנחנו, מה אנחנו מאמינים, מה אנחנו, איפה ההתגלות אצלנו, איפה המצוות שלנו, איפה התפילה שלנו. עכשיו, לעבוד עם מה שיש, לא להתרחק מזה רגע ולבחון, ואז לעבוד עם להישאר יהודי במובן הזה, ואז לראות מה הכוזר יכול לתרום לנו כדי לנסח, מה אפשר לקחת ממנו, בין השבת תנועה שננסה לעבוד איתה. אז אם זה נראה לכם, אתם מוזמנים להמשיך ולהצטרף ולהחזיק ראש. בעזרת השם, אנחנו נעבוד עם, נשלח לכם סימנים שאני רוצה שנקרא, לא נקרא את הכל בשיעור, מי שיקרא לפני ידע את יותר טוב, מי שלא, נקרא את מה שנקרא. זהו, שאלות, תגובות כמובן גם.
סתם,
בהקשר
הזה,
אני מתארג בידי
אבא שלך לישיבות, לאמץ את הספר הזה.
זאת אומרת, מראש עדיף לא ללמוד שום דבר, וגם אנחנו זרים איזה מקום שאומר שעדיף לא להתעסק. כשאתה מתעסק, אז כאילו כשאתה מוציא את הביום החוצה... מה? במובן שאנחנו לא עושים שום דבר מיוחד פה במבנה של הישיבה, חוץ מזה שלומדים כוזרי. זאת אומרת, אנחנו עדיין בתוך המעגל הלא מודע, בתוך המשנה תורה.
כן,
אבל זה מאוד משהו שהוא יחסית הכי פחות חיצוני. זה גם סוג של תגובה כמובן, למשהו שאולי פעם לא צריך. מה אתה אומר?
מועקה נוצרת דווקא בגלל שאנשים לא נמצאים במקום הזה, הם כן מחפשים איזשהו ספר אוטולוגטי.
אז אמר, אני לא בא...
אנחנו עדיין להצעיר שכאילו אנחנו חברים כוזרי שלהם באמת שם.
לא,
זה מה שאומר שמוזן צבא יגיסו במקום הזה, כי דווקא הוא כאילו כן היה ממש קרוב לגבולות.
כל מיני צבא, אני לא חושב שזה בדיוק נכון לגבי שהוא כזה. וגם יש לו את הקטע של תנועה מבחוץ פנימה, ניסוחים שלו, גם ממנו לקחתי את הניסוח הזה. אבל, לא, חבר'ה, נמכוז הרי זה לא המקום שאני מרגיש שאנחנו נמצאים בו. אני גם לא אומר את זה כהצהרה, כאילו שרק ככה אפשר לקרוא כוזרי. אני מנסה להכניס את עצמי לנישה הזאת, זה לא שזה כל כך פשוט. אבל אני חושב שכן, אני חושב, אני מקווה, לא שאני אקרא את הכוזרי וכל דבר שהוא יגיד, נגיד, אך, זה בדיוק מה שחשבתי. שזה אגב מה שרוזנדק תופס, שהפילוסופיה שלו התחילה לעשות, להגיד לאנשים מה שהם כבר יודעים. אבל אני כן, כמו שאמרתי קודם, לנסות להפשיט לפעמים את היסודות. לנסות להגיד, אוקיי, ריהל הוא עובד למשל עם זה שהעולם הוא כך וכך שנים, ומתייחס לזה כעובדה. עכשיו כאילו איפה לי יש עובדתיות מקבילה נניח. זאת אומרת, לקחת את התנועה ולנסות לעבוד עם התנועה הזאת, גם אם התכנים התנועה אולי יהיו שונים בכל מיני הקשרים, כי יש דברים שהם כבר לא חלק מהמובן מאליו שלנו. אבל כן, אני חושב להתחיל מהמובן מאליו, במובן של אני בפנים. עכשיו בוא נראה מה בפנים שלי ואיך אני עובד ממנו והלאה. זה מה שאני יותר מתכוון. גם אם הוא נמרא כוזר, ידענו אם הוא חבר, אבל אנחנו לא שם, צריך לראות איפה אנחנו כן.
מבחינה היסטורית, כאילו, איפה אוריאל היה, כאילו, הוא היה במקום, כאילו, שהוא היה צריך להתפלמס?
אוריאל, אני רציתי לתת איזה הקשר ביוגרפיה, ולא מצאתי חומרים מספיק מפורטים, ולא היה לי פנאי להשקיע בזה. אוריאל, זה מעניין קצת שיש כאלה שמתארים אותו גם כמי שעשה סוג של חזרה בתשובה. בגלל שבצעירותו הוא היה מאוד חזק בחצרות של המשוררים בספרד המוסלמית, ששם כתב שירי חשק ושירי יין, והאווירה מאוד הוללת הייתה שם. ואני לא יודע אם זה מבוסס על דברים או שזה מתוך הנחה שמי שכותב אחרי זה כוזרי ומבטא מנגינות אחרות, כנראה שהוא לא אותו, באותו ראש, אני לא יודע, יכול להיות שזה לא היה קושי עם כן אותו. אבל יש כאלה שמתארים, זה מבין מבחינתי להשוואה על רוזנצווייג, שהוא באמת עבר איזשהו תהליך של התקרבות והתקדשות ופרישות בוודאי. יש קטעים בכוזרי שהם נראים כביקורת על השירים שהוא עצמו כתב, על הסגנון הזה. מבחינה פילוסופית היו בסביבתו, בעיקר מי שמתמודד איתו זה פילוסופים מוסלמים שהפנימו את אריסטו, זה הפילוסוף שנמצא בספר, זה פילוסוף שעבר תרגום דתי כבר, שזה כנראה זמים שכן היו בסביבתו. זה כבר תקופה שהפילוסופיה נמצאת בפנים. הרמב"ם כבר כותב את זה עכשיו קצת יותר מאוחר של זה. אז הוא התמודד עם הפילוסופיה הזאת והתמודד עם נצרות ואיסלאם, גם בעיקר עם אסלאם, פחות עם נצרות ועם הקראים, וגם דברים נמצאים בסדר. זאת אומרת, אלה השפות שהוא נתקל בהן, אלה הפומוסים שהיו סביבו.
השאלה אם הם בונים, כאילו, טוב, סתם, ברור שהיו קיימים דברים, אבל...
אני חושב שגם היה
פולמוס.
לא יודע להגיד אם זה כמו הרמב״ם. אני חושב שלגבי הרמב״ם אומרים שזה היה כבר שלב שבו הפילוסופיה כבר הייתה כל כך יותר חזקה מהיהדות באזורים מסוימים של האוכלוסייה. זאת אומרת, הזכרנו את זה שנה שעברה, שרס"ג, שהוא נמצא בשלב יותר מוקדם, העיקר המאמץ הוא להגיד שאפשר גם פילוסופיה, שגם הפילוסופיה האמיתית. אצל הרמב״ם זה כבר תמונה הפוכה, שהפילוסופיה האמיתית זה ספק עם התורה האמיתית. אומרת, איזשהו תהליך שבהקשרים מסוימים, הפילוסופיה חותרת מאוד חזק. אני לא יודע בדיוק למקם את ריאל, זה גם מאוד עניין של הקשרים חברתיים. ספציפית הוא גם לדעת בין כל מיני אזורים, ובסוף גם עלה לארץ ישראל. אבל התחושה היא שעולם הספר, ואיך שהוא מציג אותו, זה שאנשים כן מרגישים, לא יודע אם מותקפים, אבל הם כן נמצאים בתוך סביבה שיש בה פולמוס, עם כל האלה שהזכרתי. ולכן הם חושבים על עצמם כאילו מתמודדים איתם. השאלה איך להתמודד, זה עצמו ההבחנות שדיברת עליה.
לא
יודע,
איך
עוד דבר
יש להשתלב פה? כאילו, אתה
מבין? טכנית, אני רוצה שנלמד עכשיו ריאל, ונעבור לספר. נזכיר, אני חושב מדי פעם הקבלות מעניינות. ואחרי זה נעבור לרוזנטל, וזאת אומרת, נבנה קודם כל סביב כתגובה וכהמשך הדברים שמצאנו בכוזרי, ואחרי זה, בהנחה שאז השנה היא ארוכה, ושעוד יהיו פה אנשים בשלב שבו תהיה ארוכה, יש הרבה מאוד דברים נחמדים שאפשר ללמוד ממנו גם בהקשרים אחרים, אני חושב. אבל זה לפחות יהיה המהלך מבחינה מבנית. טוב, שכוח הצלחות. אני חושב ששבוע הבא מה שנלמד זה את הפתיחה הזאת של המוסלמי נוצרי, פילוסוף מוסלמי נוצרי. כמה שנספיק, אבל זה כאילו היחידה הראשונה מבחינתי. לפני שצומחים אל החבר, אז אם אתם רוצים, אז עוד בכלל שתקראו אותה לפני קצת, את השבוע, תנסו קצת לעוררו משיבות חדשות, כי נסתם די מוכר. טוב, שכוח.